טוב. מה? אנחנו במאמר שני בעיצומו של פסקה פ בעמוד צדי. בפסקה המעניינת ביותר של כל הספר.
שני שבעים נכים,
בדקתי שני שבעים נכים. לא. מה? ויש. יש הרבה.
זה מופיע רק בפעלים, אין מילה.
טוב, אז אנחנו בקיצור תולדות הלשון העברית עוצרים בימי הביניים אצל רבי יהודה הלוי, לקיצור לקראת הבגרות. ואני רואה שזה בגלל זה חלק חלק מהמשתתפים הלכו, יש להם כבר תעודת בגרות, אז הם כבר יומדים את הכל, מה? ונשארו כאן אלה שצריכים מועד ב' ג' וד' בדבר הזה. אנחנו ולטעמים מעלות נוספות, כן? ככה כתוב, יש משפט שמה, לטעמים מעלות נוספות, אחרי שהוא הסביר לנו מה שהוא הסביר לנו לגבי הקצב, שזה מכתיב בלשון וכו', כן? מה זה חשוב אם הבנו? בשביל זה יש מועד ה' גם. עד גיל 120 יש תקווה. נכון. אז, אומר כאן, ולטעמים מעלות נוספות. דרכי ההגייה בעברית. בחלוקה הראשונה הם שלושה. קמיצה, פתיחה ושבר.
נלמד גם טעמים עכשיו.
אנחנו נלמד תנועות.
צריך שנשים לא ילמדו כי הן יכולות לקרוא בתורה אחר כך.
לא, 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 לא. עד שנגיע לקריאת בתורה זה נראה לי עוד... טוב, אז מה זה קמיצה, מה זה פתיחה ומה זה שבר?
שבר?
כן.
איפה זה
מצא? מצא? לא, לא, מבחינת התנועות, איזה תנועה זה? קמיצה. מה? לא. קמיצה זה יו. האות יו באנגלית. האו זה קמיצה. פתיחה זה אה. ושבר זה איי. כן? מאיפה אני יודע את זה? מהתרגום של שוורץ. אל תחשבו שפתאום אני... כדאי להיצמד לתרגום שלו וכל הדברים האלה, כן? כי ככה...
קמיצה זה אמר, נכון?
כן, כי ככה הוא מתרגם את אותו משפט בדיוק, כן? אף לאופן הביטוי יש שניים אחרים כי אופני המפתה. בעברית הם שלושה בחלוקה, יו, אה, איי.
למה הוא לא אומר שורוק?
זה עוד לא. אנחנו כרגע בדרכי ההגייה. זה תנועות, זה תנועות, זה עדיין לא ניקוד. כן, ובחלוקה שנייה, יש לנו כבר שבעה, שהם קמיצה גדולה. זה יו?
איקמץ.
לא? כן, 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 אבל מבחינת התנועה שנדע על מה מדובר. כי... לא, זה יו. יו גדולה ואיקמץ. טוב, אז תגידו לי, רגע, רגע, אז לא מסתדר עם הקמץ שאנחנו מכירים?
לא, זה או.
כי קמץ... אה, רגע. תלוי כל אחד מאיפה הוא בא. כן. מה? זה או בכיוון של או יו, לא או, ממש. כן, ברור, 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 כי הם היחידים שיודעים עוד... אז, כדי לראות את זה פשוט, אני עשיתי חיפושים מה אני מבין בדברים האלה. אז כאן יש הסבר מלומד, של איזשהו מלומד שאני לא יודע מי הוא, שמסביר ככה. ההגיה התימנית משמרת ככל הנראה את אופן הגיית לא רק התנועות האלה, אלא גם השפנה וזה, אצל נגדני טבריה. זאת אומרת, זה הכי קרוב למסורת של זה. בדרך כלל הוא מבוצע כתנועת אה קצרה, השפנה, כן? ולפעמים, אז יש זה, אבל מה שמעניין אותנו כרגע, יש להם עדיין את התנועה, הייצור הגרוני, למשל במילה, מה שאנחנו אומרים, יאור. איך אומרים התימנים? יאור.
כן.
נכון, נכון. זאת אומרת, ולפי מה שהוא מסביר כאן, גם ששוורץ מתרגם את זה, זה לפי ה...
את השוואים קוראים
יאור.
השוואה הוא
יאור. בסדר?
הם בעצם הוגים את זה כמו החסידים.
לא, לא, לא.
השוואה
החסידים
לא קוראים.
לא, הם שמרו כנראה את המקור של בעלי המסורה מטבריה, כן? בסדר? אז מה שהוא מסביר כאן...
לא מבינה אותם.
בסדר. מי דיבר על להבין? כרגע אנחנו מנסים ל...
אז... האנגלים מבינים את האנגלית של אמריקה?
לא, לא. סליחה, אני מבקש. זה לא, אנגלית של אמריקה זה אמריקה.
זה אמריקאית.
כן, זה לא אנגלית. אתה אומר למישהו מאוקספורד, זה מסתכל עליך כזה. אז, מה שהוא מתרגם כאן מהערבית, קמיצה גדולה היא קמץ, כן? אז כאן זה התנועה של ה-U, בסדר? קמיצה בינונית זה חולם.
זה חולם, חולם זה חולם שלנו?
כן. בסדר? קמיצה קטנה זה השורוק שלנו.
השירות שלנו זה כמו
הקבוצה
הגדולה,
כמה, זהו. לא, כי כנראה שיש הבדלים...
אני כבר לא זוכרת, למה הוא מתעכב פה על הדקדוק?
הוא מתעכב כדי להראות את מעלות העברית.
מעלות הלשון העברית?
כן. פתיחה גדולה. פתיחה גדולה זה הפתח, זה אה. הקטנה זה סגול. שבר גדול, האי, זה הצרי.
הקטנה זה הסגול. באמת
התימנים
את הסגול זה כמו פתח.
כן, כן, כן. ושבר קטן זה החיריק. בסדר? אוקיי, טוב. זה ללמוד בעל פה כמובן, לדעת...
שיעור הבא?
ברור.
עברתי בגרות ב-65 על הגבול.
הדברים לא השתנו מאז כנראה לפי האקדמיה ללשון.
אבל עשיתי בלי כללים, רק מהראש.
טוב, ועכשיו יש לנו את הסיפור של השוואה. כן?
אז
מה זאת אומרת שוואים בית? כן, אבל מה לעשות? אז לא, שבכל הקיד ויד של ימי הביניים השוואה הוא בבית. בעברית המודרנית שינו את זה לשני ווים. זה השוואה. אבל שווה זה בבית, מונעת באלה התנועות כולם בתנאים, אז כאן הוא אומר, והשווה מונע עם כל אלה לפי תנאים קבועים, שצריך לדעת אותם כמובן, כן? והוא רק תנועה עומדת לבדה,
שווה נע,
כן? בלא כל תוספת, וכל נקודה אחרת זקוקה לתוספת נח אחריה, נראה או נסתה. בסדר, זה כללים. מי שרוצה לנקד... מכתבים. ושלוש תכונות ללשון שלפיהם יחולו השינויים בניקוד ובדגשים, בנחים, בנעים ובטעמים. טוב, ממשיכים עכשיו לפרט. אתם תראו שזה הופך להיות עוד יותר מעניין. מה? מה אני אעשה? הקמץ. בבוא אחריו נח נסתר, כן, מה זה נח נסתר? למשל במילה קם, הוא קם, כן? יש קמץ ואחר כך יש נח נסתר. לא יבוא אחריו דגש על פי התכונה הראשונה. בסדר? ואם יבוא אחריו דגש, אין זה כי אם בהכרח התכונה השנייה או השלישית. והנח הנסתר שלו הוא א' או ה', כמו ברא וקנה, ואפשר שיבוא אחרי נח נסתר זה נח נראה, כמו וקם, בסדר? יש לנו פסוק כזה, כן, בהושע. החולם בא אחריו, בא אחריו נח נסתר, וו או א' כמו לא, לא, ואפשר שיבוא אחרי נח, אחרי נח זה נח נראה כמו שור, בסדר? ושמאל, והצירי יבוא אחריו נח נסתר, והנח שלו, א' או י' כמו יוצא ויוצא, אך ההן הבאה דרך כלל אחרי הצירי לפי התכונה הראשונה, כי אם לפי השנייה. אני מקווה שאתם... כמובן. השורה... נתון... נתון, כן, לשלוש המדרגות. יש שיבוא אחריו נח נסתר, ויש שיבוא אחריו דגש, ויש שיבוא אחריו נח נראה, והנח שלו הוא הוואו לבד. רואים שהוא כתב שירה. כן, היה צריך לנקד גם את הדברים, אז הוא ידע את זה. כמו לו, ללון ולוקח, ואחירים דומה לשורוק. כמו לי ולי וליבי והפתח והסגול, לא יבוא אחירים נח נסתר לפי התכונה הראשונה. ורק התכונה השנייה גורמת להם ניחה. אם כדי להתאימם או לרגל הנעימה או כדי לציין מקום הפסק והתחלת פרק. זה בסדר גמור. זאת אומרת, בסופו של דבר, מה שהוא רוצה להסביר, שכל השיטה של הניקוד היא כדי להתאים, לא, כדי לעזור לאדם לדבר בצורה זורמת, ולתת לו בו זמנית אפשרות של להדגיש דברים מסוימים תוך כדי הדיבור שלו. בסדר? והנה התכונה הראשונה היא התקיימות תנאיה כל זמן שאתה מסתכל בכולות לעצמה ובכל טבע לעצמה. ולא תישא אל תיקון הדיבור הנוצר על ידי חיבור והפסק ועל ידי חליפות המילים הארוכות והמילים הקצרות וכדומה. כי אז יקונו לעיניך שיבת המלאכים בתכונתם זו הראשונה בלי כל שינוי ישפה כערכו בלי גאיה. והתכונה השנייה פונה אל... ג'איה, כן, כן, כי זה בלי דגש, כן. אל יפי חיבור המילים וסידורם בדיבור. וייתכן כי לשם תיקון התכונה השנייה ישתנה דבר מה ממה שהיה ראוי לפי התכונה הראשונה. זאת אומרת, לכל כלל יש יוצא מן הכלל, כדי לאפשר זרימה של הדיבור. והתכונה השלישית היא ההתאמה לפי הנגינה, כי כשקוראים יש נגינה, זה הטעמים, כן? וייתכן כי לפי זה ישתנה דבר מה ממה שהיה ראוי לפי שתי התכונות הראשונות, כן? והנה לפי התכונה הראשונה, אין זרות בבוא שלוש אותיות מונעות בזהו אחר זו, בלא נח ודגש ביניהם, וזאת אומרת כי ייתכן כי תבוא תנועה שבאים אחרי תנועה שבאים שבעית שלוש פעמים ויותר, כנהוג בלשון הערבית. אבל לפי התכונה השנייה לא ייתכן הדבר, ולכן מדי הזדמן שלוש תנועות לפי התכונה הראשונה, תתארך אחת מהן לפי התכונה השנייה, בשיעור של נח כמו. מושכני, כן? מה? כן. אבל לפי הכלל זה כאן יוצא מן הכלל, כן? לשוכני, ריצפת כי לשון העברית קשה לה בו שלוש תנועות בזו אחר זו, אם לא בהיפגש אותיות דומות כמו שורך, שוררך, כן, או באלף, היחת, עין כמו נערי נחלה, שאם תרצה בתאריך בביטויין, ואם תרצה תקצר. טוב, אמרתי, לפי, כדי שבסופו של דבר הכל יזרום בצורה טבעית. לכן היא תראה התכונה הראשונה בו שתי תנועות תכופות שמעין מערכת אחת בשיוך שני נחים, אחת תכופה שנייה מוצאת כי דיבור כזה אינו יפה, ולכן היא משמיטה אחד משני הנחים ומשאירה את השני כמו שמתי ושמתי וכדומה. אני מתפלא שאין לכם שום שאלות.
אינך
רואה,
זה מראה רק כמה
הבנו. הנה.
לפי הקריאה זה סומתי ושמתי. זה עם כמה.
בגלל הוו זה כבר.
כדי שזה יזרום בצורה טבעית, אלגנטית, נינוחה. לא כמו בגרמנית.
זה קמץ כזה, אתה רואה? זה אור. לא, שומתי זה בהתחלה. ושמתי. ושומתי. למה אתה יכול להגיד ושמתי? למה היא משמיטה את... אחד משנה, היא לא משמיטה אחד מהנחים בכלל. היא משמיטה את התנועות.
כן.
אבל פה כתוב את שני הנחים.
לא, כתוב התנועות.
מערכת
ההנחים. ולכן שמשמיטה אחד משני הנחים, הוא משאירה את השני. כמו שומתי. ושמתי.
כן, טוב.
אבל היא לא משמיטה פה שום שני נחים.
לא, היא מערכת האחת בשיעור שני נחים.
טוב.
מבטרים על
הדקדוק
בשביל שזה יישמע יותר יפה?
כן, כן. העין חרורי כי פעל וחבריו מבוטעים בהפך מנקודם. עין מערכת במפתח, אם כי נקודה בפתח... בפתח והפה קצרה. אם כי נקודה בקמת, בקמץ, ואין העין מערכת כי אם בגלל ההתאמה, לא בסיבת נח נסתר. זה תשובה לשאלה בבגרות. 5 יחידות, כן? ולכן נשארו, אמר לי ועשה לי בתכונה ראשונה, כי ההתאמה באלה היא על המילה הקטנה. וכן אנחנו מוצאים פעל. בשני קמצים, אם כי מילה זו היא פועל עבר, ומי נבקש סיבה לדבר, נמצא קיצורה זו, באה רק באתנח או בסוף פסוק, ולכן נאמר כי נח זה סודר לפי התכונה השנייה בסיבת סיום המאמר וההפסק. וכך נשנה דבר זה עד שנמצא פעל, בשני קמצים, גם בזקף, ואם נשאל לסיבת הדבר, נמצא כי גם זה אינו כי אם במקום סיום המאמר, ובעצם ראוי היה הדבר כי יבוא במילה הזו אתנח או בסוף או סוף פסוק, לולא היו שם הכרחיים אחרים אשר מנעו ציון זה. וככה אנו מוצאים להפך, פתחים באתנח ובסוף פסוק, אשר לא כרגיל, כמו במילת וילך, ובכל ויומר, וכן בזקנתי ותשברנה, והנה סיבת הצורה והיומר היא ההקפדה על התוכן, כי אין זה כי אם מן הראוי להפסיק בויומר, הועיל והוא זקוק אל מה שאחריו לשם השלמת העניין, פרט למקרים מעטים כמו בסיום כאשר אמר שכבר הושלם עניינו ואין מוסף כי אם על מה שקדם, ולכן הוא נקוד קמץ כראוי, כי המקום מקום הפסק אשר וילך. לא, זה וילך. כן. ותשברנה, היה בדין שיהיה וילך, ותשברנה, אך קשה היה להחליף היה את השבר בפתח גדול, בלא הדרגה, ולכן הוחלף בפתח. ויתכן כי זקנתי, אף הוא בא בדרך זו, כי מקורו זקן, ולכן בהפסק הוחלף הצירי בפתח. טוב. זה בשביל בעלי הקריאה.
בתרגום השני שואלת אם הוא יצא כל פעם שכתוב פה צורה או
טעם, משהו,
הוא כותב את זה בתרגום שאנחנו מבינים, או משאיר את זה בתרגום הראשוני פה של קמיצה פתיחה
ושבר? משאיר. אני רוצה לספר לכם חוויה ששמעתי את העברית כשנחתתי לפני למעלה מ-30 שנה בברוקלין בקהילה חלבית. שמעתי אותם מדברים עברית, זה נשמע לי כמו מוזיקה, יפה פייה, ולא היה שום הגנה, לא של ערבית, כשדיברו עברית, ולא של האנגלית שלהם. זה הייתה עברית צחה, אני לא יודעת איך הם לומדים עברית שם. פעם ראשונה ששמעתי את העברית כמוזיקה.
טוב.
לא יודעת איך הם לומדים את זה, אבל החלבים.
טוב. ככה אנו תמיעים על פעל. וכל הבא במשקלו מלעל, הפה שלו מערכת כי אם כי היא נקודת סגול. אך בהסתכלנו בדבר אנו רואים כאילו אולי נתארך. הפה היה חכם מפתר, העברי מביא לידי הערכת העין, והמילה הייתה מקבלת טעם מלרע, ואז היה בה נח נסתר בין העין ובין הלמד אחר הסגול, וזה היה מוזר. אולם בערכת הפה אין זרות הועיל ואי אפשר לה בלא נח, ומקום הנח רק הערכה זו בהעברת מלעל באה אפוא כאילו במקום פרעל, לא במקום פרעל. אמנם, בעת נח ובסוף פסוק ישוב השם לצורת פעל, כאילו במקום פרעל. ככה אנו מוצאים הכרחיות הערכה פה, כמו שראינו זאת, בשמתי ובשמתי. כן. וכן אנחנו תמיעים במילים שער, נער וחבריהם. זאת אומרת, עד עכשיו לא היינו תמיעים, אבל עכשיו אנחנו כן. וחבריהם על שהפה שלהן מערכת, כי אם כי נקודה פתח. אך בהסתכלנו בכך אנו רואים כי גם אלה באו בצורת פעלו והפתח, אינו כי אם מכוח האלף, ההא, החטא או העין, ולכן אלה משתמנים בסמיכות כדרך משמשתמנים נער וקהל וזהב, ושהם על משקל דבר. אנחנו מתקרבים למאמר שלישי למי שמיואש, כן?
אנחנו
משמחים מאוד. כן, כן. וכן אנחנו נעשה סיום אחר כך חגיגה שלמה לזה. וכן אנו מוציאים אעשה יעשה אבנה אקנה בסגול עם נח נסתר. אך בהסתכלנו בדבר שצורה הראשונה היא אפעל יפעל, נראה שעין הפועל אינה ארוכה מיסודה. היא כי אם נח נראה אם פתח הבא תמיד אחריה. ולשאלה למה לא נוגדה בפתח גדול? כולכם שאלו את עצמכם כמובן את השאלה הזאת. ונקרנה העשה. נוכל להשיב, אין פתח בה בהנחה, כי אם קמץ. וקמץ ארוך, עין, והפועל אינו ארוכה, כלל. אם לא שתעתק אליה תנועה ותבוא אחרי האלף כמו עצר, ראוי הדבר, איפה שתנלקד, מילה תעשה בסגול, כי היא התנועה הקלה ביותר, אך בשעת הצורך תקרא ולצירי לפי התכונה השנייה, ואז יבוא הצירי במקום הסגול בהפסק, אכן אין ה של עשה נראית, אם לא בהפסק ובנגינה, אולם קל לדגש לבוא אחרה, נעשה לך, אבנה לי, ואז אין אה נראית כלל מה שכן, מה שאין כן בעצה בעווה ויווה לי, שאין דגש באחריהם, לעומת זה צירי באה לפניהם, למען תראה האלף, האלף, הלא תראה מקלה היא ההה, עד שישמיתוהו, ישמיתוה, בכתב ובדיבור, ויבן ויקן ויעס, ואיך תנוח בצירי, ואכן אינה מקבלת כי אם את הקהלה שבתנועל והיא הסגול. אולם, אין זה כי אם לפי התכונה הראשונה, אך התכונה השנייה, יש אשר בתעתיקנה אל הצירי, וזה בשעת ההפסק. וכן אנחנו תמיעים על מראה ומעשה ומקנה וחבריהם, כי מוצאים אנו אותם בסמיכות בצירי שלא בסמיכות בסגול. ואנו סוברים כי האמת צריכה להיות ההפך מזה. אולם בחושבנו על היות הלמד בשמות האלה הנחה, הנחשבת כאילו אינה, עד שהשמות נראים כאילו היו מעש, ומכן, ונמצא כי אינה ראויה כי אם לסגול ורק בבוא הכריח להראותה בנח רפה כמו במראה ומעשה מראיין, מעשיהן נעשה הסגול לצירי, ובסמיכות הוא בא במקום הפתח, אשר במורם ומעשם. שם, שם הבעל בתכונה הראשונה בצירי ולתושענו, התכונה השנייה בנקות יאים בדיבור, למשל השם בן. בן נפחת הוא בא בצירי ונשמח בסגול, וייתכן כי תאריכי הוא הנגינה כמו בן יאיר, שהוא לפי תכונתו הראשונה בסגול, וייתכן כי תקצרהו כמו בן אחר, שהוא לפי תכונתו הראשונה בצירי, אשר לפעל ומלרע, אין ספק שהוא בצירי. כל יחשי הרזקתם מהמד.
אשרי לך שקראת ברצף. שקראת כל כך מהר כי איבדת הכל.
לא, כי זה כמה פעמים שאני חזרתי על זה שכבר הדברים התבררו לי ואני נוהג כל יום בבוקר, דבר ראשון, לוקח דף, כמה מילים, ניקוד, מיד ככה.
אני חושב שאני אצלב את זה.
כן.
ואני אעביר לאקדמיה ואני שואל אם הם יכולים להסביר. גם מהאקדמיה אני מסביר את זה.
לא, כן מסבירים.
מסבירים?
כן, כן.
אני שואל את
המאמון
שלך, אבל אני חושב שזאת
תהיה
קצת חוצפה.
מותר לעשות איזה פסק. אני הייתי שבוע לפני ראש השנה, היה ביד בן צבי כנס ביהדות תימן. 400 שנה לראש המושב בזה. עמד שם אחד בשם בוריס קליינר. מאיזה הייתה צריך להיות? רוסי. הוא מדבר רוסית, הוא רוסי, וגם המבטא שלו. והוא לימד את התלמיד בתימנית, לקח בדיוק את ההפטרה שהייתה של אותה שבת, הוא יורי קיבה עורך, והוא קרא את זה בתימנית, והראה את זה, וזה מחקר שהוא עושה על דוקטור. אז זאת אומרת שהוא אומר לא, באקדמיה
הוא עושה את
זה. זה כמו שוואר שמתרגם ערבית.
כן, כן, לא, אבל זה קרה בתימנית.
לא אמרתי את הפיתה, לא אמרתי שזה פשוט, אמרתי שאחד, אחד שהמקצוע שלו זה בלשנות.
אני לא לוקח בלשן, אני לוקח את הבן שלי. הבן שלי היה שנה שלמה באליקים, ומאחר ששם עולים לתורה התימנים וקוראים, המשפחה המאמצת שלו קנתה לו עליות.
בסדר.
כשהיא
קנתה
לו עליות, הוא עמד פה.
הוא
מדבר על הבן שלו,
אני מדברת
על
הבן שלו. כן, כן, אני יודע. אני יודע, אני מכיר אותו.
אני לומד לקרוא בתימנית.
כן.
אני יודע לקרוא בתימנית.
כן, יפה.
תענוג לשמוע. אז הם אמרו שהתימני היחידי שהוא בלונדיני זה...
טוב, טוב.
יש כמה.
כדאי שתמשיך.
נה, אנחנו נמשיכים. והנה מחבר החוכמה הדקה הזאת. הכניס בה סודות הנעלמים מאיתנו. ייתכן כי אמנו על אחדים מהם אשר יוקן בהם להעיר על פירושי הכתוב, מעין מה שאמרו בנוגע להעולה היא, ובנוגע להבדלה בין עבר לעתיד ובין נפעל עבר לבינוני לפעל, אשר על כן מנוקד נאסף אל עמי בקמץ, וכאשר נאסף בפתיו, וכן ניקוד וישחת וישחת, וניקוד וישחת בא גם באין הפסק בדיבור. כי אם בהפסק בעניין לפעמים, רבות יש להסגול הבא אחר זרקה, דין אתנח, וסוף פסוק וזקף, וכך תשתנה התכונה הראשונה. ואילו הרחבתי את הדיבור על העניין הזה, זה היה הספר הזה מתארך יותר מדי.
עד עכשיו
היה קצר. תשמע, הוא היה יכול לכתוב 300 עמודים בסימן, בפסקה פה, לפי זה. הראיתי לך, איפה, רק מעט מן החוכמה הדקה הזאת. הראיתי כי אין השדה הפקר, כי אם מיוסדת היא על שיטה מקובלת.
מה אומר על זה הכוזרי? זה מאוד מעניין.
אז עכשיו הוא אומר, דברים שאמרת לי דיים לעורר בי התפעלות מללשון הזאת.
זאת
אומרת,
שכנעת
אותי, אני לא צריך יותר דוגמאות. זה בדיוק, זה בסדר. ואתה, אבקש ממך כי נעבור אל תיאור עובד האלוה לפי דתכם. עכשיו בוא תגיע לתכלס, עזוב אותי. ואחרי כן נשאלך לטענותכם על הקראים, לעיקרי הדעות והאמונות אשר איתכם. זה מאמר אחרון בספר, וכן לאשר נשאר בידכם מן החוכמות הקדמוניות, שזה המאמר הרביעי, שאנחנו נגיע אחריו, אחרי המאמר השלישי.
זה למשל דבר שהוא אקסיומה.
מה?
השלישי, הרביעי
באחרי השלישי. כן, בסדר. טוב, אז בשעה טובה, אנחנו מתחילים, פותרים בשעה מאמר שלישי. הנה. טוב, וכאן יש משפט, כאן יש משפט שאני חושב שכל אחד צריך להזכיר לכל מיני אנשים. אומר החבר, זאת תורת עובד האלוה משלנו. אין הוא פורש מן העולם עד שיהיה הוא למסע על העולם והעולם למסע עליו. ואין הוא מואס בחיים. שהם אחת הטובות שהשפיעה האלוהה עליו. זה משפט חשוב ביותר. כן?
מי לא מואס בחיים?
לא, קודם כל, לפני שאומר מואס בחיים, עד שיהיה הוא למסע על העולם. הרמז ברור.
אין סעודי אופן.
כמו שהרמב״ם אומר, בדיוק אותו דבר, אתה לא, מכיוון שאתה חושב שאתה ככה וככה, מטיל את עצמך על הציבור. לך תעבוד, לך תעבוד. כן, זה הדבר הראשון. תראה. ואז הוא מסיף כאן, והאלוה מזכירם כחסד באומרו, את מספר ימיך המלא וארכת ימים. להפך, אוהב הוא את העולם ואת אריכות הימים. שהרי הם מקנים לו את העולם הבא, כי כל מעשה טוב שהוא מוסיף בעולם הזה, מעלה הוא מדרגה בעולם הבא. זאת אומרת, אני כאן, ואני חי כך וכך שנים, כדי...
לעשות מעשים טובים.
לא. כדי לקנות את היש שלי.
זה מניטו, זה לא...
לא, זה כוזרי. זה כוזרי. ואיך אני עושה את זה? על ידי מספר מעשים.
אתה חי הרבה
וממשיך
לעשות
מעשים הרעים, יש לך
דמייסן,
ברור, ואז אתה לא מגיע, אתה לא מגיע, אבל החשבונות הם לא שלך, אבל יש תכלית חיובית לאריכות הימים.
אם אתה יודע מה אתה עושה.
לא, לא, לפי מה שהוא אומר, יש קודם כל תכלית חיובית
שהיא
תכלית חיובית. זה לא עניין של...
לא, התכלית אומר שהם מקנים לו את העולם הבא.
נכון, 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 נכון.
התכלית נאמר שזה טוב.
אני לא אומר. אוהב את העולם, אוהב את העולם, ואת אריכות הימים. למה? כי יש תכלית לדבר הזה. עכשיו השאלה אם אני מנצל את הזמן הזה או לא. זאת השאלה המוסרית, כן? אבל יש תכלית. בסדר? הדבר השני, שכדאי לשים את לב לדבר שהוא אומר כאן, שהרי הם המקנים לו את העולם הבא, דעת הכוזרי היא שיש רצף בין העולם הזה לעולם הבא. זה לא שיטת הרמב״ם. שיטת הרמב״ם היא שאחרי 120, הנשמה שנפרדת מהגוף הולכת ל... מה שהוא קורא עולם הבא, שזה עולם הנשמות מבחינתו, כן? ואחר כך יש תהליך בלתי ברור לפי הדברים שלו, של תחיית המתים מתי שהוא, אבל זה לא... בסדר? פשוט, פשוט, לך תעבוד. כי אתה, כי בסוף אתה צריך לאכול, אז אתה רוצה מה, להסתובב כל היום ולבקש כסף מאחרים? אתה חי על הצדקה? לא.
העולם יהיה גם למסע עליו. אז שתי האופציות קיימות. אז מסע מה? מה משמעות המילה מסע? ממש לשבת על המסע? לשבת עליך מה שנקרא?
זה אומר שאתה בא ואומר, מכיוון שאני לא עובד, אז אני, ואני כן זקוק לכל מיני דברים חומרים, למרות שאני כולי לא יודע מה. כן? בסדר? אני מרשה לעצמי, בבקשה, קצת... תכף. לא הולך. לא הולך. במיוחד, במיוחד במציאות של אותם ימים, לא של קהילות של עשרות אלפי אנשים, בכפר כזה כמה משפחות, בכפר כזה כמה משפחות, בכפר כזה כמה משפחות, וזה פתאום מגיע יהודי כל הזמן מבקש כסף.
אז לפי מה שאומר פה,
הוא
צריך
לגבוש
מן העולם? לא,
לא,
הוא
צריך לעבוד. תפרנס את עצמך בכבוד.
מה זה אינו פורש מן העולם? כן? זאת אומרת, האדם מת. פורש מן העולם זה מת.
לא, פורש מן העולם במובן הזה של כמו נזירות.
נזיר.
כמו נזירות.
צריך להיות קדוש.
אז הוא לא, אז הוא לא נהיה נזיר, הוא לא פורש
מן
החברה נגיד, כן?
לא, אבל הוא... אחד שיושב ככה לבטל וזה...
זה פורש מן החברה.
יכול להיות ש... כן. בדיוק, מה זה עצמאי? הוא לא עצמאי, הוא תלוי בך לחלוטין.
תלוי.
הוא תלוי בך לחלוטין, הוא עושה כאילו. הוא עסוק בכאילו. אני לא זקוק לשום דבר, אבל אין לי מה לאכול, עוד מעט שבת, יש לי רק 18 ילדים.
אז איך התפתחה כל האדם של השנוררי? איך זה התפתח? מאיפה?
איך זה התפתח? מזה ש...
מה המקום מה, מה צדקה, אבל לא...
המקור שיהודים טובים תמיד...
זה העולם עם מסע עליו.
נתנו, מה לעשות?
כשהוא יהיה מסע על העולם, והעולם יהיה מסע על
העולם. היום זה יהיה לשיא של מומחיות.
לא, לא, אני לא יודע אם היום, יכול להיות שגם אתמול, אבל לא משנה. הייתה שאלה ממש, ממש מאוד, מאוד רצינית, למשל, רבי חיים פתח את הישיבה בבולוג'ין. בולוג'ין. זה לא ניו יורק. זה עיירה נידחת. כן? עד היום, לפי התיאורים של אנשים שהיו שם לא מזמן, היו, נגיד, משהו כמו, בין, תלוי בתקופות, בין 50 ל-70 משפחות יהודיות במקור, במקום כולם, עבדו קשה מאוד כדי להביא קצת אוכל הביתה, פתאום יש מוסד שקם, ויש פנימיה, זה חידוש.
זה קוקלית
מיכל. לא, יש חידוש, יש פנימיה.
הם היו אוכלים אצל המשפחה.
הם היו אוכלים אצל בעלי הבתים. עכשיו, אחד שבקושי מסוגל להביא אוכל לילדים, הוא צריך עוד אחד או שניים.
לבחורים.
לכן הייתה שאלה מאוד גדולה. ומתח אדיר, בין המשפחות ובין הישיבה כל הזמן.
מה עושה
הבחור המסכן
שבאמצע?
בחור לא
אכפת
לו,
הוא
דואג שהרבי יסדר. הוא חתונות, מה איך הסדר הוא החתונה?
וכשהישיבה התחילה להתפתח והגיעה לשיא של ההתפתחות שלה, נגיד, משהו כמו בין 120 ל-150 בחורים שהיו, זה מעמסה אדירה על היער, על זה, 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 וזה לא חד פעמי.
יום יום, אז נסו לאמריקה?
אז נסו לאמריקה לחפש תרומות? באותה תקופה, באמריקה, לא היה כלום. גם היהודים שם חיפשו כסף. לא, זה מסביר מדוע עד שפתחו את הישיבה בבולוג'ין, הדגם הזה של ישיבה עם פנימייה שאנשים באים לתקופה ממושכת מחוץ לעיר שלהם וכו', הדגם הזה לא היה קיים. לא, היה דבר כזה. היו פה ושם סביב רב באיזשהו מקום. לא, לא, עזוב, 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 זה תחילת החסידות גם, זה לא, אין עדיין רבי.
אבל גם התלמוד היה בסיבד, בירחי קלה, כשהיו נוסעים הולכים חודשיים, שלוש, בישיבות הגדולות שלנו בסורו, הפומבודית.
היו באים, אבל אין לנו את התיאור ההיסטורי, עם התעודות, החי, עם ה... עם החילופי המכתבים וזה.
שהם היו עשירים, זה הייתה קהילה גדולה.
אני מדבר כאן על תקופה ש... היום מתארים את התקופה כאילו... אין כאילו, במציאות זה לא כך.
וכל הקהילות נתנו כסף לישיבות האלה.
לא,
מי אתה? לא, בסורה ופובדית.
אז מי, שוב, אנחנו לא יודעים. לא יודעים, לא יודעים, אבל כאן יודעים שנגיד שבאיזשהו מקום היה תלמיד חכם רוצה ללמוד, אז הוא היה נוסע או מתחתן עם הבת של, זה היה כבר נותן לו מענה מסוים, והוא היה נוסע לאחד, אבל זה היה אחד, שתיים. פתאום כאן יש רעיון מהפכני שבא על רקע היסטורי מאוד ברור. זה כדי למנוע מאותם צעירים ללכת לאוניברסיטה. קוניגסברג זה לא רחוק מי יודע מה מליטה. יש פנימיה, מה עושים? אצל החסידים זה לא עולה על הדעת בכלל. אין דבר כזה. אתה לומד בחדר, אתה מגיע לשדה בגיל 13-14. כי צריך לפרנס. מה לעשות? אז יש אילוי אחד? יא, בסדר, אז יש אילוי אחד. אבל להגיד שאנחנו נקים ישיבה פה ושם, בגליציה כמעט...
אבל הם באו גם ממקומות אחרים.
אבל אחר כך כן, אחר כך כבר מהכפרים הלכו העירה אל הרב.
הלכו לבקר אותו.
לא, ילדים הלכו ללמוד.
בעולם החסידי, עד אמצע מאה ה-19, אין דבר כזה ישיבה. זאת אומרת,
זה...
כן, אבל וולוג'ין זה 150 שנה לפני זה.
זאת אומרת, זה היה הדבר הראשוני
שעשה. בליטה היו אחר כך תנועת המוסר פתחה מספר ישיבות, ויש פה ושם קיבוצים של תלמידים סביב רבק כזה או אחר, אבל לא בפורמט הזה של הישיבה שאתה נשאר שנים על גבי שנים. נשארו אחד או שתיים ללמוד, זה בסדר.
עד שסידרו להם שידור.
לא, כבר סידרו להם, רובם כבר היו נישואים כשהם הגיעו דווקא לישיבה. בסדר? לא, 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 גם אצל החסידים, כמעט כולם היו כבר איזה. זה אומר שהיום כשמתארים את המצב כביכול של... זה ממש לא נכון. ממש לא נכון. יש מחקר שנעשה של מצב הישיבות ב... פולין וליטה עד פרוץ מלחמת העולם השנייה, בשיא של השיא. ואנחנו מדברים על כמות של יותר מקרוב ל-4 מיליון יהודים, כן, באזורים האלה. בשיא של השיא, מחברים כל חור קטן, מגיעים למשהו כמו 3,000 בחורי ישיבה, בכל המחב הזה, מתוך 4 מיליון יהודים.
אבל איך אפשר להסביר את זה?
מה אפשר להסביר? 3,000 מתוך 4 מיליון יהודים. זה כלום. זה לא אפילו לא אחוז אחד. כן? זאת הייתה מציאות. פשוט. וכל מי שהיה מגיע לאחד מהמוסדות האלה, בממוצע נשאר שנה עד שנה וחצי מקסימום. מה? כן, ברור, זאת אומרת, כל התיאורים האחרים אין להם על מה להתבסס.
על איזה שנים אתה מדבר?
אני מדבר על...
עד
מלחמת העולם השנייה. השיא הוא לפני מלחמת העולם הראשונה. כי בזמן מלחמת העולם הראשונה, כל הישיבות האלה התפזרו לכל עבר. בגלל הפחד מהרוסים במזרח, או הגרמנים במערב, רוב הישיבות הגיעו לדרום אוקראינה. והתפזרו לכל עבר, ואחרי סוף מלחמת העולם הראשונה, הם לא חזרו למה שהיו לפני זה. אז תחילת המאה ה-20, כ-3,000. לומדים מתוך 4 מיליון יהודים במחב הזה. ומתוך ה-3,000 זה כולל חלק לא מבוטל שמגיע ממערב אירופה. גם כן, אז זה לא כולם ליטאים או פולנים. כן? זה מאוד מעניין לראות את המספרים. בכל מקום, אותה שאלה. מהמסע לציבור. אין לציבור מספיק אמצעים כדי לפרנס ולהאכיל את הבחורים האלה.
אותו דבר היה בצפון אפריקה.
בצפון אפריקה המושג לא היה קיים של ישיבה במובן הליטאי. היה מושג של בכל... אוקיי, נגיד, בכל קהילה רצינית קצת, של בטלנים. עשרה בטלנים, או מושג כזה או אחר שמאוד דומה, שזה אנשים מהמקום שלומדים עם הרב, עם הרב המקומי. לא מעבר לזה. ולרב בדרך כלל היה תלמיד אחד או שתיים, שהוא סימן אותם כבר כממשיכים את דרכו בעתיד. אז כן, תלמוד תורה, זה היה תלמוד תורה עד גיל 13, גם בפולין בכל מקום היה חדר. זה כן, זה היה חלק מהחיים, החיים של של כל קהילה. שלא, וזה יש אפילו הלכות, מי צריך לתרום, כמה, אם לוקחים סכום שווה מכל חבר בקהילה, או חלק זה סכום שווה והחלק השני זה לפי המצב הכלכלי של כל אחד, היו כל מיני...
הקהילה שלי
קרובים,
והם הבנים.
כן, כן.
זה נכון, כי לא הייתה השכלה מעבר לזה כל כך נפוצה, מחוץ
מתלמוד תורה. בסדר, לא הייתה השכלה.
אבל לא היה במרחב של, כמו היום, שכולם הולכים לאוניברסיטאות.
לא, לא, שומע, לא, זה אפילו יותר מזה. המושג של חדר...
זה
עד
כשלושה...
לא, זה... זה אומר שאותו ילד יוצא ויודע לקרוא, לכתוב ולספור, כן? מה שלא נכון לגבי השכנים הגויים שלו. הם אף פעם לא הלכו לשום מקום. זה לא... נכון? זה גם כן, אבל זה בכל מקום הקפידו.
לא היו אנאלפביתים.
לא.
בהוד אצל הגברים.
נכון, נכון, נכון.
היו בעיירות של פולין ואוקראינה, היו כאלה שלא ידעו.
לא, כמעט, מיהודים כמעט ולא.
בגלל קשיים אישיים של
הפסקים. כן, לא, 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 לא. כמעט ולא, החדר היה בכל מקום. מה? כן, 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 לא, החובה להסיק שוחט, מלמד וכו', זה חלק מהחובות של כל... של כל קהילה, אז אין ספק בדבר הזה. זה מאוד מעניין לראות את הדברים האלה. אחר כך התעוררה השאלה לגבי הבנות בדיוק מה... אבל בדיוק ציין אורנה. ספר שכמעט ולא מכירים היום, אבל זה היה הספר של הבנות. מה? בסדר? לא, מה הבעיה? טוב, אז זה לגבי הדבר הזה.
שרה שלירר.
כן? טוב. לא, לא, אחר כך היו ממש תיכונים לבנות
בזה, כן? כן, אבל
מי שהתחילה
בזה בכל הזה, זה
שרה שלירר. כן.
בית יעקב.
כן. לא, לא, אבל לפני בית יעקב היו כבר, מוסדות. טוב, אז אומר כאן. אמנם רוצה היה להגיע... למעלת חנוך, שנאמר בו ויתהלך חנוך את האלוהים, או למדרגת אליהו, להיפנות מעסקי העולם הזה ולהתאחד עם חברת המלאכים. שאז לא היה חש ביחידות ובבדידות, כי היה מוצא לו צוות. חבורה, אומרים היום, כן? במלאכים או להפך, מצטער היה להימצא ברוב עם, כי תחסר לו בתוכם ראיית מלכות השמיים, שאימה אינו צריך לא למאכל ולא למשתה. טוב, הוא רוצה להיות כולו רוחני, אבל כדאי לזכור את מה שהמדרש אומר לגבי חנוך. כן? המדרש מתאר את חנוך בצורה כזו. שהיה בהתחלה מקבל קהל, הוא גדול הדור, אז הוא מקבל קהל. אבל באמת, לשמוע את כל הסיפורים הקטנים האלה של האנשים הפשוטים, מה לי ולדבר הזה? אז הוא צמצם את ימי הקבלה. במשרד שלו היה כתוב, אני מקבל רק בשני וחמישי. אחר כך עבר משבר בעקבות מותו של אדם הראשון. שני וחמישי, פעם בשבועיים. וזה הצטמצם. ושני בערב פעם בחודש, אם זה ראש חודש. ובסוף היה כתוב, אני מקבל פעם בשנה בערך בין 9-10. אמר לו, הקדוש ברוך הוא, אני לא צריך אותך בתנאים האלה בעולם הזה. בעינינו, כי לקח אותו אלה. זאת אומרת, זה מאוד שלילי, התיאור של חז"ל הוא מאוד שלילי. אני שלחתי אותך למשימה מסוימת. יש לך תפקיד. אתה לא רוצה למלא את התפקיד? צדיק כזה אני לא צריך. צדיק. אי אפשר לבוא בטענות, לא עבר על הערה של הערה של הערה של משהו בזה. אבל אומר לו, הקדוש ברוך הוא לא צריך אותך בתנאים האלה. או שאתה עושה את מה שביקשתי ממך, או שאתה בא אליי. בסדר? אז אומר כאן, הוא מצטער היה להימצא ברובם כי תחסך לו בתוכם ראיית מלכות השמיים. הנה, באמת, זה משעמם, מה אני צריך? אני עסוק כולי בדברים של ברומו של עולם. ואתה מה? באים להראות לך ביצה. יש ספק דם. אז מה אתה אומר? לא בשבילי. כן? והנה החכמים המתפלספים אוהבים גם הם את הבדידות. טוב. לשם זיכוך מחשבותם, שעל ידי זה הם יכולים להוציא בהקשיהם ההגיוניים מסקנות נכונות. זאת אומרת, זה מפריע. הציבור מפריע לי, אני מתרכז בסוגיה שמבחינתי היא מאוד חשובה.
אני צריך לשקט, אין לך.
אז אני צריך שקט, נו. אז מה אני עושה? אני עושה כמו עמנואל קאנט. בחיים שלו לא יצא מהספרייה בקניגסברג. זה כל העולם שלו. ובספרייה שמה היה כתוב?
נא לא להפריע.
אסור לדבר.
בכל הספריות כתוב. אבל בספריות לא אוכלים, זה צריך
לאכול. אתה רוצה להגיד שהוא לא היה כולו רוחני?
אני לא, זה לא אמר.
אני חושב שהוא זקוק לאוכל.
יש לי אחד כזה היום.
גם הרבי מקוץ, גם כן סגר את עצמו.
הרבי מקוץ סגר את עצמו, כן, ו?
גם כן הייתה לו הפרעה, אולי היו לה הפרעות.
בסדר.
הרב הנזיר.
הרב של כל הכתבים שלו.
לא, הרב הנזיר היה מקבל כל אחד. כן. לפעמים היה שותק, כי הוא היה בתקופה של תענית דיבור. פעם באה אליו. יהודי עם כל מיני בעיות ושאלות ותהיות. ישב על ידו. מה לעשות? זה חודש אלול. לא מדבר. יושב. עבר שעה, חצי שעה, 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 שעה. אחרי שעתיים קם. ואומר, תודה רבה, פתחת לי את כל התהיות. לא, סיפור אמיתי.
בשתיקה שלו.
יש משהו שעבר. טוב. אבל זה נכון ש יש אנשים ש כל ענייני העולם הזה מבחינתם זה מטרד. כן, לא, לא, אפילו לא, זה לא, הם יודעים שזה חשובים לאחרים, אבל זה מבחינתם זה מטרד. ועל ידי אלה תעלה בידם האמת בכל השאלות אשר נשארו להם ספקות בהם. אך אם זה מבקשים הם לפגוש תלמידים שיביאו אותם אל מחקר נוסף ואל חיזוק הזיכרון. כמו שהאיש השוגה בצבירת ממון אינו רוצה כי אם בחברת אדם שאפשר לסחור עמו ולהרוויח על ידו. זאת עם מדרגת סוקרטס והדומים לו. אבל אלה אינם כי אם יחידי סגולה שכיום אין תקווה להגיע למדרגתם. מעניין, סוקרטס תיאר את התהליך של הקנייה של 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 החוכמה כתהליך של לידה. טוב, זה לא בא במקרה, כי האמא שלו הייתה מיילדת, אבל כך הוא באמת ראה את את התהליך עצמו. התלמיד מיילד את החוכמה שנמצאת אצל הפילוסוף. זה מה שאומר כאן. זאת אומרת, הוא זקוק לתלמידים כדי להיקרא חכם. זה בניגוד מוחלט למובן של תלמיד חכם. אני לא חכם כי יש לי כך וכך תלמידים, אני חכם כי למדתי אצל חכם. ותלמיד, המניטו היה אומר, תלמיד זה אותיות מיילד, מיילדת. זה אותם אותיות, אבל תלוי איך אתה מסתכל על זה. או בדרך, בהגישה הפילוסופית, שאתה כאן כדי לילד את החוכמה של הפילוסוף, או שאתה תלמיד שמעלה לפני הרב את התהיות שלך, את האהבות, את האהבה המינה שלך, והרב כאן כדי להגיד לך, זה נכון וזה לא נכון, זה לפי המסורת וזה לא.
זאת אומרת, תלמיד חכם זה בעצם שמיכות של תלמידו של חכם.
כן, 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 ודאי, 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 ודאי. יש, זה ההבדל בין פרופסור באוניברסיטה.
כי הרבה מפרשים זה תלמיד חכם ו...
כן, כן, ברור, ברור, זה
לא
זה, 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 זה בדיוק ההבדל. פרופסור באוניברסיטה, יש לו כך וכך, הוא ממלא עולמות. אוקיי. רב, יש לו תלמיד אחד או שתיים, והם לומדים את המסורת שהוא קיבל. והוא כאן כדי לברר להם את אמיתות המסורת. זאת אומרת, זה גישות שונות לחלוטין ב...
גם הפרופסור מלמד את ה... לא את המסורת, את מה שהוא חושב שנכון.
נכון, אז זה...
ויש פרופסור בחדר השני שמלמד את ה...
לכן, זה...
הלכת המסורת שלו.
זה לא נקרא מסורת, זה...
בסדר.
זה נקרא החוכמה שלו. בסדר? אז הוא עשו כל כולו בעצמו. כל כולו בעצמו. בסדר? טוב. אמנם... ביות השכינה שורה בארץ הקדושה על האומה המסוגלת לנבואה, נמצאו שם אנשים שפרשו מן העולם ושכנו במדברות. אנחנו מכירים את התופעות האלה. לא, לא רק הקט של האיסיים ואלה. לא, פשוט... אולם הם התחברו לדומים להם ולא היו מתבודדים לגמרי. קודם כל, הם חיו בחברה מסוימת. גדולה מזו, מחזקים היו איש את אחיו בידיעת התורה ובמצוותיה. המקרבות אל המדרגה ההיא האלוהית בקדושה ובתורה, אלו היו בני הנביאים. זה מושג בני הנביאים שמופיע בתנך עצמו, כן? הוא לא מתכוון כאן לתקופה של הקטות בית שני. אלא פשוט בתקופה ההיא היה מושג כזה. בתקופת התנך של בני הנביאים. אז זה לא נזירים, זה לא אלה שרוצים להתנתק מהחברה כי החברה לא מעניינת אותם, אלא מדובר באנשים שלומדים נבואה.
אגם שאול בנביאים.
מה?
אגם שאול בנביאים, הוא מתחבר.
כן, נכון, 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 זה בית ספר לנבואה. בסדר, זה נשמע מוזר. כי נבואה זה לא אתה מחליט, כן? אבל היו דברים כאלה, בתי ספר לנבואה.
הם היו צריכים להתנזר.
מה?
הם צריכים להתנזר.
לא, לא היו צריכים להתנזר. היו צריכים להגיע למדרגה של קדושה וטהרה. זה לא נזירות לשם נזירות. אף אחד מהם לא היה בא ואומר, האידיאל הוא לא להתחתן, להיות נזיר וכו' וכו'. לא. בסדר? אז זה שני דברים שונים. טוב, שבוע הבא.